ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4-4 דקות, 523 ימים, 59 חטופים נמצאים במנהרות הזוועה של חמאס בעזה. עדות מצמררת קיבלנו אמש מעומר ונקרט ששב הביתה לאחר 505 ימים קשים. עומר מספר לאלמוג בוקר על הערבה, התעללות, המכות שחטף, 197 ימים ולילות ארוכים ומתישים לבד מול הרשע ועוד יותר מ-300 ימים עם חטופים נוספים. יש עוד 59 חטופים, חיים ומתים. זה מה שחייב לעמוד מול עיניהם של ראש הממשלה וצוות המסע ומתן כל דקה, עד שכולם חוזרים הביתה. וגם זה, יום העגונה הבינלאומי חל בישראל בצום תענית אסתר. לא כולם מכירים את הפגיעה הנפשית הקשה של נשים בבתי הדין הרבניים, נשים מסורבות גט. מסקר בינלאומי ראשון של ארגון זכויות הנשים בישראל וארגונים נוספים בעולם בקרב 500 נשים, וממנו מתברר ש-28% מהנשים בישראל ובעולם הן מסורבות גט, כ-48% מנפגעות נפש בגלל ההתעללויות שחוו שנים, וכ-32% מהנשים נדרשו לוותר על זכויות בסיסיות כמו מזונות, ירושה או ייצוג משפטי כדי לקבל את הגט שיוציא אותן לחופשי. הנה שני סיפורים קצרים. אפרת בוארון שהתמודדה עם סרבן גט, שוחררה ממנו רק לאחר ששילמה לו, לסרבן, יותר מ-100,000 שקלים. קנתה את החופש בכסף. אפרת מספרת שכל התהליך שעברה פגע בבריאות שלה ובנפש שלה. לאה לייפר קיבלה את הגט באנגליה. בסופו חזרה לישראל. לאה מספרת שהייתה לגמרי לבד בתהליך. הדיינים זלזלו בה, ובמקום להגן עליה הגנו על הסרבן. ובסוף, בסוף, היא שוויתרה על המזונות. יש גם דיינים שיודעים לשים את טובת הנשים לפני טובת הגברים, אבל הם עדיין המיעוט. הגיע הזמן להפסיק את עינוי הדין הזה. לקראת אישור התקציב, האופוזיציה מעלה לסדר היום עשרות אלפי הסתייגויות במטרה לפחות לעכב את אישורו במועד. חברת הכנסת נעמה לזימי תדבר איתנו עוד מעט גם על קרן העושר. זוכרים שהבטיחו לנו המון כסף לטובת הציבור, לחינוך, לבריאות, לרווחה. יש קרן. הכסף הלך למטרות אחרות, עוד מעט נשמע. מנכ״ל ישראכרט רן עוז על דוחות החברה והרווחים הגדולים של חברות האשראי בכלל. מה זה אומר על הפעילות במשק? וחברת אלעל ממשיכה להציג רווחי C, כמותם לא היו מעולם. 2024 שנת מלחמה, אלעל מככבת לבד בשמיים, והרווחים קופצים ב-37% ביחס ל-2023. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. נפתח במשכנתאות. בחודש פברואר הציבור לקח כ-7.4 מיליארד שקלים, בדומה לינואר. מנתוני בנק ישראל עולה ש1.3 מיליארד שקלים מתוך הסכום הן הלוואות בלון. נופר יעקב, יושבת ראש איגוד יועצי המשכנתאות, מסבירה לאיפה הכסף, למה יש ירידה מסוימת בלקיחת משכנתאות.
הציבור הישראלי פשוט לא מסוגל לשלם. אנחנו אמנם באמצע חודש מרץ, אבל כדאי להזכיר ששנת 2025 נפתחה עם מכת גזרות, עלייה במע"מ, בארנונה, במים, בחשמל, במוצרי המזון, במחירי התחבורה הציבורית. לציבור העובד אפילו לקחו יום הבראה שלם, והנה התוצאה. הרי במשך זמן רב חזינו ודיברנו על האפקט המתמשך שיגרם לכלכלה הישראלית. אז הנה הוא לפניכם, המשק נכנס לשנה קשה, יש שיומרו שנת מיתון, וההשפעות, איך לא, ניכרות היטב על ענף הדיור והמשכנתאות.
ובחודש ינואר נרשמה ירידה של 37% במספר הדירות שנמכרו. על פי נתולי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נמכרו 7,370 דירות. הוועדה לפיקוח על קרן העושר אישרה הקצאתם של 189 מיליון שקלים לפעילות ארגונים ושירותים מתחומי בריאות הנפש, שיקום מבנים ועידוד תעסוקה בנגב. באופוזיציה מתחו ביקורת על יעדי הכספים. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו מיש עתיד טוען שהכספים לא הועברו ליעדים המקוריים שלשמם יועדו.
בדיונים כשחוקקו בהם את קרן העושר, הקרן לרווחת אזרחים, אזרחי ישראל שקלו לקרוא לקרן, הקרן לרווחת ילדי ישראל או ילדי העתיד, כדי להבהיר למחוקקים הבאים מה באמת המטרות שלה. לא לסגור פינות קואליציוניות, לא לשמש כשמן שאמור לשמן את גלגלי הקואליציה. אני דוחה בשעת נפש את ההצעה המחפירה הזאת, שהיא לא חוקית, היא לא מוסרית.
הבנק הבינלאומי הרוויח השתקד 2 מיליארד ו-371 מיליון שקלים. זוהי עלייה של 9% לעומת 2023. אלון גלזר מלידר ושות מונה 3 סיבות לגידול ברווחי הבנקים הגדולים בשנה שעברה.
הריבית הגבוהה והעובדה שהלקוחות משאירים חלק גדול מהכספים שלהם בחשבונות עובר ושב, תורם למרווח פיננסי גבוה ולרווחיות עצומה. החלק השני הוא ההתייעלות שהבנקים ביצעו לאורך השנים האחרונות, כאשר מצד אחד הבנקים צומחים באופן חד, ומצד שני שומרים על רמת הוצאות קבועה, והדבר תורם לשיפור ברווחיות. והדבר השלישי, ואולי מפתיע מהכל, הוא שלמרות התקופה של המלחמה, ולמרות הקשיים שאנחנו לכאורה שומעים עליהם, ההפרשות להפסדי אשראי, כלומר חובות בעייתיים, הגיעו לרמת שפל ממש.
עד כאן הכותרות שלנו. עכשיו נגיד שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים, יושבת ראש ועדת הצעירים וחברת ועדת הכספים. שלום נעמה.
שלום,
שלום. איפה את? אנחנו שומעים רעש?
כן, אני במליאה.
צריך להצביע. יפה.
נכון.
טוב, אז תשתפי אותנו אם צריך. אוקיי. הוועדה דנה עד שעות הבוקר המוקדמות, 5:30 נדמה לי, בהסתייגויות על חוק ההסדרים וחוק מסגרות התקציב. האופוזיציה הגישה עשרות אלפי הסתייגויות. בסופו של דבר, שורה תחתונה, יעבור, לא יעבור, תצליחו איכשהו, חוץ מסעיפים קטנים, לשבש משהו?
תראי, כרגע אנחנו מנסים לאמוד את האלמנטים החוקיים וסדרי העבודה שמקולקלים לחלוטין. היום למשל בוועדת קרן העושר, הוועדה לקרן אזרחי ישראל, היה מכתב בוטה, שבו גם לא פירטו לנו את הפירוט התקציבי. זה לא עומד בלשון החוק חלק מהסעיפים, כי החוק שקרן העושר מקצה לסוגיות מסוימות, לדורות הבאים ולאנרגיות מתחדשות, לתעסוקה בנגב, וגם כנראה שהתמיעו שם כספים קואליציוניים. כששאלתי שאלות בוטות על למה קרן העושר אמורה לתקצב ישיבות הסדר וכוללים, הוציאו אותי מהוועדה. אני כבר יודעת שהייעוץ המשפטי של הכנסת כועס על איך שהתנהל הדיון, ואני חושבת שגם בעקבות המשקף ששלחנו כל חברי האופוזיציה שהיו בוועדה, יפתח הדיון מחדש, אבל ככה הם עושים.
אוקיי, okay, אבל אני כן רוצה קטנה. לשאול אותך, כי אני ראיתי שלא מעט מהכסף שהוא עבר, הלך למטרות חיוביות. כלומר, המקור, אני זוכרת מה הבטיח לנו שטייניץ, כשהיה שר אוצר, שזה ילך למטרות רווחה, okay. ילדים וכל מיני דברים כאלה. אבל בסך הכל, המטרות הן חיוביות, אז מה מפריע לכם? מה לא בסדר?
אז קודם כל, מה שבמטרות החיוביות? אנחנו רואים, אין בעיה. אבל יש שם מטרות, כמו שאמרתי, שהן סקטוריאליות כספים קואליציוניים שהתמיעו כאילו זו תקופה קטנה, וחלק מהדברים הם עקומים מהיסוד, כמו למשל דברים שמס רכוש אמור לעשות, שיפוץ מבנים שנפגעו במלחמה, צריכים לתת ממס רכוש, לא מהכסף על משאב צבע, שבאמת הקרן הזאת והוועדה הזאת היא הישג ציבורי חסר תקדים על ניסיון שוד של משאב טבע ציבורי. אני הייתי מאלה שהפגינו במאבק הגז עבור הכסף הציבורי, וזאת כבשת הרש. המעט שנותנים, הרווחי יתר שאמורים לחזור באחוז מאוד ספציפי אל הציבור, להשתמש בהם כדי לקסות את מה שמס רכוש אמור לעשות,
okay.
זה דבר שלא יעשה. אבל
נעמה שוב, לזימי, בואי נחזור רגע לתקציב, להצבעות על ההסתייגויות. שוב, אני שואלת, ותעני לי, עד כמה אתם, זאת אומרת, מה ייחשב בעיניכם הישג, כשאנחנו יודעים שבסופו של דבר מצביעים, והתקציב ככל הנראה עובר, אפילו שזה 60-59.
קודם כל השאלה מה המסד החוקי של חלק מהדברים, ואני כמובן מתכוונת תקציב משרד החינוך שעדיין לא הגיעו דפי ההחלפה של התקציב הזה עם הקואליציוני. זה מתקשר לדברים שכבר דיברנו עליהם, על הרשתות החרדיות, על חינוך ללא ליבה, על תקצוב השתמטות, דברים שאנחנו הולכים להעמיק בהם בדיון, ולא נאסס גם פה להגיש בגץ. אני מזכירה שהבגץ האחרון שהגשתי כנגד העברה התקציבית ב-31 לדצמבר, שהייתה ממש ביזיונית, סולברג הצפי 153 מיליון שקלים מעברה הזאת בעקבות הבגץ שהגשתי. אני רגע
אוקיי, את צריכה להצביע.
זהו, הצבעתי, הכל בסדר.
תצביעי מה שצריך, כן, שלא נבלבל אותך. אוקיי.
לגמרי, לגמרי.
טוב.
חד משמעית. ולכן אני אומרת, לא נבחר לעתור כנגד כל צעד לא חוקי שגונב את כספי הציבור, ובוועדת הכספים בשנתיים האחרונות מתקיים ביזיון חסר תקדים, הרבה יותר ממה שקרנו לפני כן, בצורה באמת משוללת כל רסן. והעברות לא נתפסות, גם פה אנחנו הולכים להעמיק, אנחנו כאופוזיציה הולכים ממש לעבוד מתואם, בכספים אנחנו חבורה מאוד מתואמת.
יש עוצר יציאות בקואליציה, גם אצלכם יש עוצר יציאות?
היא בוודאי, לא, קודם כל אצלנו יש את ולדימיר, רכז האופוזיציה ועדת הכספים,
okay.
ואנחנו עובדים מצוין יחד כל חברי הכנסת, אתמול אני נשארתי את 3:00 בבוקר, אנחנו עושים מה שאפשר, אבל קודם כל לא רק כדי לעשות פיליבסטר ותפקיד האופוזיציה, גם כדי לחטוף סוגיות של ניהול לא תקין, של שחיתות ושל קומבינות, כי זה קורה הרבה.
התקציב יעבור בזמן או לא יעבור בזמן?
יכול להיות שהוא יעבור, אבל אני לא אתפלא אם הוא יפסל. תזכרי את המילים שלי בשיחה הזאת.
יפה, מעניין, זה מוקלט.
זה מאוד, נכון, חד משמעית.
זה מוקלט. אוקיי, עוד שאלה אחת. הרמטכ"ל הכריז על 2025 כשנת מלחמה, כלומר, נוספת ותגבור וכל זה. את חושבת שיצטרכו להגדיל את התקציב שוב?
שזה מגדיל את הגירעון?
בדיוק, אז אוקיי.
זה פותח את האי-וודאות, ובעצם זה אומר שבתקציב אי-וודאות כזה, העובדה שלוקחים את הקופסה החוץ קואליציונית של 10 מיליארד להוצאות בלתי צפויות ומשיתים על זה את 5 מיליארד קואליציוני, רק מראה לנו עד כמה הביזיון גדול, שבעצם למרות אי הוודאות והערכות הביטחונית והצרכים והעלויות, עדיין סדרי העדיפויות הם כאלה שהאתנן הפוליטי עולה לציבור ביוקר. ואני רק רוצה להגיד שמרבית הגזרות הכלכליות, יום ההבראה, נקודות הזיכוי, מס הכנסה,
כן.
יכולנו לבטל אם היו מבטרים על הכספים הקואליציוניים. חשוב שהציבור ידע את זה. הגזרות הן לא גזרת גורל, הן מדיניות מכוונת של אתנן פוליטי וקומבינות על חשבון הציבור הכללי, על חשבון הציבור המשרת והעובד, יש לומר, שהולך לשלם כ-10,000 שח יותר בשנה למשק בית בגלל הקומבינות האלה.
תגידי לי לסיום, נעמה לזימי, כן. יהיה חוק חסינות חברי כנסת?
זה חוק מטורלל לחלוטין. יכול להיות שהם הולכים איתו עד הסוף, ואנחנו יודעים שזו ממשלה של מושחתים שצריכה להכשיר את עצמה. החוק הזה לחלוטין ייפסל, כי הוא בעצם מייצר מצב לא שוויוני, שבו חבר כנסת הוא מעל החוק ברמה הפלילית, ברמה הכי בסיסית, לא עבור חסינות מהותית למילוי תפקיד. ואני מאמינה שגם אם החוק הזה יעבור, הוא לא יוכל לעמוד בשום קריטריון נורמטיבי בבית משפט, כי הוא פשוט חוק שהופך את הכנסת לעיר מקלט לעבריינים.
אנחנו גם לא אם עובר זה הולך לבגץ.
אין סיכוי שלא, כי זה פשוט יביא לפה לכנסת עבריינים, במקום שזה okay. יהיה המקום שאנחנו צריכים לצאת עליו עיניים, גם כשהוא קשה היום, הוא יהפוך את זה okay. בהכשר למקום.
בואי רק נזכיר למאזינים שלנו שזאת שמגישה את הצעת החוק, מסרבת להגיע לחקירות.
מסרבת להגיע לחקירה, חד
משמעית. ושמה טלי גוטליב, חברת הכנסת נעמה לזימי, תודה רבה. הדמוקרטים, תודה רבה להתראות. עכשיו נדבר על פעילות כרטיסי האשראי באופן כללי, ועוד מעט נצלול גם לפעילות הספציפית של ישראכרט. שלום יעל אילון, עורכת איפה הכסף?
שלום ענת.
קודם כל בואי נראה עד כמה היקפי הפעילויות של הציבור בכרטיסי האשראי, היקף החברות וכל השדרוגים שהם עושים כדי לפתות אותנו להשתמש בכרטיסי האשראי. איך מסכמים את הדוחות האלה, את השנה החולפת?
אז השבוע פרסמו 3 חברות האשראי את דוחותיהם לשנה החולפת, שנת 2024, שנת מלחמה, אבל המאזנים של חברות האשראי היו מצוינים, בדומה למאזנים של הבנקים. כל 3 החברות מדווחות על עלייה ברווחיות שלהם, בהכנסות שלהם, בפעילות של כרטיסי האשראי. דוחות חברת ישראכרט האחרונים שהתפרסמו הבוקר מלמדים על זה שהחברות, החברה הרוויחה 264 מיליוני שקלים, המתחרה הגדולה שלה, חברת קל, אפילו הגדילה והרוויחה או נקבה ברווח הגבוה ביותר במערכת 324 מיליון שקלים. בסך הכל, כל החברות נהנו ענת מהעובדה שכולנו שהיינו בארץ בשנה החולפת, השתמשנו הרבה יותר בכרטיסי אשראי, בזבזנו הרבה יותר כסף, ומההוצאות הללו, החברות הללו בהחלט הרוויחו וגדול. מה שבולט במאזנים שלהם, היא העובדה שההפרשות למה שנקרא הפסדי אשראי, להלוואות שלא חוזרות של הלקוחות, ירדו בשנה החולפת בצורה ניכרת, וזאת למרות המלחמה.
שלום לרן עוז, מנכ״ל ישראכרט.
שלום, שלום, שלום. טובים.
האם אתה מרוצה מהדוחות, מההישגים הכספיים של החברה?
אני חושב שהחברה מציגה דוחות טובים בהתאמה לתקופה, והם מפגינים את התוצאות של יישום האסטרטגיה והעבודה הקשה בשלוש שנים האחרונות.
אם היית צריך לשים את האצבע על מה ששדרג יותר, או גרם לרווחים האלה, במה היית נוקב?
אני חושב שבסופו של יום המיקוד שלנו בשני שווקי הפעילות שלנו אפשרו לנו להציע להם יותר מוצרים ושירותים, מה שהביא לגידול בהכנסות ובהתאם גם לגידול ברווח.
רן, אנחנו מסכמים את שנת 2024 שהיא באמת שנת מלחמה, יישובים פונו, אנשים גויסו למילואים. איך אתה מסביר את העובדה באמת שאתם ושאר חברות האשראי הצלחתם להגדיל רווחיות בצורה כל כך משמעותית?
אני חושב שלהתייחס לכל השנה כמקשה אחת זה קצת מורכב, ועל פני שנה היו הרבה תמורות ושינויים, ואם התחלנו את השנה תחת מלחמה בעצימות גבוהה עם יישובים מפונים בדרום ובצפון, והפעילות העסקית כמעט אני לא רוצה להגיד נעצרה אבל הצטמצמה, על פני השנה זה לאט לאט עלה, ובהתאם גם מחזורי הפעילות. זה קרה בחלק מהמקומות יותר, בחלק מהענפים פחות, הדרום חזר יותר לרמת הפעילות טרום המלחמה, הצפון ממש לא, ויש הרבה פרמטרים שהשפיעו על השנה הזאת.
תגיד, רני, אם אנחנו מדברות על המלחמה, על מלחמת חרבות ברזל, האם אתה רואה באיזשהו גרף עצירה מסוימת בשימוש של לקוחות בכרטיסי אשראי, ועלייה בהדרגה בתקופות אחרות במהלך השנה הזאת, שהיא שנה מורכבת?
אנחנו ראינו ירידה דרמטית ברבעון האחרון של 23, מיד אחרי השבעה באוקטובר ופרוץ המלחמה. משם לאט לאט התחילה חזרה. עכשיו, היא לא הייתה אחידה בכל האזורים, לקח הרבה זמן עד שגם בדרום ראינו את החזרה של עסקים להיקפי פעילות דומים לבעבר, כשכמו שאמרתי, בצפון הם עדיין לא שם בכלל. מהצד השני, על פני השנה אנחנו ראינו שיש ענפים שלא רק חזרו במהירות, אף עלו מעבר למה שהם היו קודם, ולצערנו כשאנחנו מצליבים את המידע בין הענפים לבין יוקר המחיה, אנחנו מגלים שהרבה פעמים הדרייבר של העלייה היא לא גידול בצריכה, אלא עליית מחירים באותם ענפים.
רן, מתחילת השנה הנוכחית גדל עומס המיסוי על הציבור כולו, גם בגלל העלאות המיסים של הממשלה בחשמל, מים וכולי, וגם בגלל העלאת המע"מ. האם אתם כבר מרגישים שינוי בהתנהלות של הצרכנים? האם אתה מרגיש שאנשים יותר מחושבים, עוצרים יותר רכישות?
אנחנו עוד לא רואים את זה, למרות שאנחנו עסוקים בלנתח ולהבין. למעשה אנשים מתחילים להרגיש את זה בכיס רק בתוך חודש פברואר, אחרי המיסוי של חודש ינואר, וכנראה שיש פה תהליך של חלחול והפנמה שלוקח זמן, אבל זה ברור שיש פה עלויות יותר גבוהות והכנסה פנויה יותר נמוכה.
תשמע, אני גם צריכה לעשות גילוי נאות, גם כלקוחה של ישראכרט, אני רואה פניות לפחות שבועיות, אם לא דו שבועיות, של החברה לקחת הלוואות, ודי בקלות. והשאלה היא, עד כמה היום במצב הזה של מלחמה, לקוחות מתפתים ולוקחים הלוואות שבסוף צריך להחזיר אותן, ויכול להיות שזה מכביד אל הכיס בלי לחשוב קדימה, יכול להיות שלא כל לקוח מבין מה קורה איתו כי הוא היה מוגבל נגיד בכסף, מה קורה בהקשר הזה?
ואם יורשה לי אני אוסיף לענת, תיק האשראי שלכם בשנה שעברה גדל בצורה משמעותית, אתם לא חוששים לעלייה בסיכון?
אז בואו נלך לפי הסדר. אנחנו כבדרך שבשגרה מנגישים פתרונות מימון ללקוחות שלנו ומקדמים גם את אמצעי התשלום השונים. חלק מהם באים להיטיב עם הלקוחות, אם זה כרטיסי הקשבק וכרטיסים דומים, וגם בצד ההלוואות אנחנו נותנים גילוי נאות ומוודאים שהלקוחות מבינים מה ההחזר החודשי ומה זה אומר מבחינתם. עכשיו במהלך השנה צמחנו בתיק האשראי, שמרב הצמיחה הייתה בתיק האשראי העסקי, שם הייתה הרבה עבודה פרטנית עם עסקים, בעיקר עסקים קטנים, על מנת לאפשר להם לנהל נכון את תזרים המזומנים, לעבור את האתגרים, לחזור לפעילות. אנחנו הקמנו קרן לסיוע בשיתוף עם ביזי ו-JFNA, שנותנת הלוואות מסובסדות. כל זה בשביל לאפשר לעסקים להמשיך להתקיים. ולכן אם מסתכלים בדוחות שלנו, רואים שהמרווח בפועל ירד, כי היה חשוב לנו לעמוד לצד בסופו של דבר שותפים שלנו, בתי העסק.
חברות האשראי יודעות הכי טוב בעצם מה מצב המשק, מה מצב העסקים. עד כמה אתה מרגיש שהשנה יש שינוי במצב המשק ובעיקר במצב העסקים?
לשאלה קשה, כי יש פה הרבה מגמות שמתערבבות, ובחצי השני של השנה ראינו עלייה בקצב הפעילות העסקית ברוב הענפים, וראינו גם עלייה כמובן בצריכה, וזה מייצר מומנטום חיובי, שממשיך גם לתוך שנת 25. עדיין יש ענפים שקצת יותר מתקשים, כמובן התיירות וגם העולמות של תרבות הפנאי, בתי קפה, מסעדות וכו'. אנחנו מאוד מקווים שנראה גם אותם חוזרים למסלול.
ועוד שאלה לסיום, אתם בקרוב עוברים לבעלות חדשה של איש עסקים יצחק תשובה, קבוצת דלק, עד כמה השינוי הזה יהיה משמעותי עבור ישראכרט?
שאלה טובה, אנחנו כבר מעל שנתיים נמצאים תחת התהליך הזה, כאשר כבר כמעט נזכרנו יותר מפעמיים, למדנו שהתפקיד שלנו זה לנהל את החברה בצורה הכי טובה, לתת שירות ללקוחות שלנו ולהביא את החברה בנקודה הכי טובה ובמצב הכי טוב. ביום שבעל השליטה יקבל אישור, אני מניח שברגע שהתקבלו כל האישורים המתאימים, ישראכרט תעשה את קפיצת המדרגה הבאה.
רן רוז, מנכ"ל ישראכרט, תודה רבה. תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה רבה.
עכשיו נדבר על ערבויות לעסקים ללא ריתוק פיקדון. זה נשמע מסובך, תכף נפשט לכם את זה. ונגיד שלום לסיוון רחמים, סמנכ"לית ערבויות גמא מקבוצת הפניקס. שלום סיוון, אהלן.
שלום יעל, מה נשמע?
אני ענת, אבל זה גם בסדר.
ענת, סליחה, שם, מה שלומך?
שם יפה, שני השמות יפים. תגידי סיוון, מה זה בכלל המוצר הזה, ערבויות שאתם מספקים אותו, ערבויות לעסקים?
ערבויות זה מוצר אשראי, שבעצם כל עסק צריך, וזה גם לא מוצר שהעסק רוצה. זאת אומרת שהעסק סוחר פנות או מחסן או מבנה, הוא נדרש להעמיד ערבות שכירות, שהוא רוצה לגשת למכרזים, הוא נדרש להעמיד ערבויות מכרז וערבויות ביצוע, כך שגם אם זה עסק שיש לו המון המון כסף והוא לא צריך אשראי, ערבויות הוא צריך תמיד.
איך עושים את זה? איך זה עובד?
אז בעצם לעבוד איתנו בפניקס גמא, זה בעצם מאפשר לקחת ערבויות מחוץ למערכת הבנקאית, לפנות אלינו דרך הטלפון או דרך הגוגל, ואנחנו מבצעים חיתום, בודקים את האיתנות של העסק, ובעצם מספקים עוד שכבה של מסגרות לטובת ערבויות או אשראים נוספים, מחוץ לאובליגו, משחררים את הפיקדון, עליו דיברת בהתחלה, את הפיקדון הכלוא בבנק, מחזקים את התזרים של העסק, בעצם גם על ידי פינוי המסגרות, וגם על ידי הפיקדונות הללו.
תגידי, המוצר הזה הוא נותן ערבויות לעסקים, כמו שאמרת, איזה סוגי ערבויות יש?
אז יש באמת את כל סוגי הערבויות, יש ערבות שכירות למי שסוחר נכס כלשהו, ערבויות מכרז, ערבויות ביצוע, וערבויות באמת שבתקופה האחרונה הופכו לפופולריות יותר, זה ערבויות מקדמה, בעיקר בכל העולמות שקשורים לתעשייה ביטחונית, וקשורים לכל מה שקשור לשיקום ומנהלת תקומה, שבעצם פה אנחנו חווים בכלל במשק איזושהי עלייה מאוד משמעותית בנושאים הללו של בנייה, תשתיות ושיקום, ולכן עסקים, וגם ביטחון כמובן, חווים גידול משמעותי בהזמנות, מה שמקשה עליהם עם התזרים והעון החוזר, לכן המזמינים, שזה בדרך כלל גופים ממשלתיים, משלמים מקדמות, ובתמורה רוצים ערבות.
אז כאילו הסברת לי, או הקדמת לשאלה הבאה שלי, למה שבעל עסק יעדיף לקחת ערבות אצלכם, כי יש מגוון אפשרויות בכל זאת?
היא באמת, כשלוקחים מהמקום המסורתי, מהבנק, מאיפה שאתה כבר פתוח באובליגו מסוים ונתנו לך אשראי את גבול מסוים שאתה רוצה לגדול את הצמיחה הזאת כמו שעכשיו יש לנו את השנה הזאת עסק שעובד בתעשייה ביטחונית לצורך העניין וגדל ב-100% האובליגו שלו לא יגדל ב-100% צריך לקחת גורמי מימון נוספים ולקחת מימון קבוצת הפניקס גמא זה מימון שהוא מחירים תחרותיים דומים למערכת הבנקאית כי אנחנו נהנים מהתמיכה של קבוצת הפניקס קבוצת הפיננסים החזקה בישראל
okay.
ובעצם מחירים טובים והגדלת התזרים והגדלת המסגרות.
אוקיי, רק תזכיר לנו לסיום שוב, סיוון, אם בעל עסק אני רוצה נגיד לקחת ערבות אצלכם, מה אני צריכה לעשות?
אז תחייגו כוכבית 3458 או גוגל, הפניקס גמא, אנחנו מיד נחזור אליכם ונספק לכם שירות נעים, מהיר ומתאים לצרכים שלכם.
אוקיי, סיוון רחמים, סמנכ"לית ערבויות גמא מקבוצת הפניקס. תודה רבה, סיוון.
תודה רבה, ענת.
שלום, שלום, להתראות.
ביי ביי.
טוב, אלעל, מה שנקרא, עמריה לשמיים, היא הייתה לבד, שנה שלמה, אולי אפילו קצת יותר, ולכן היא הגיעה לרווחי סי כאלה, לא נודעו, לא ידעה החברה הזאת, נדמה לי, אף פעם בתקופה האחרונה. דין פישר, כתב התחבורה, חדשות 12, שלום דין.
שלום
ענת. על איזה מספרים אנחנו מדברים?
כן, תראים איפה מסתכלים, מחלקת יוקרה, שכנראה הניבה הרבה כסף, ומחלקת התיירים, שגם מעליהם עשו הרבה מאוד כסף.
בדיוק, גם וגם, גם וגם.
כן, בדיוק.
מה שאתה רוצה, תתחיל.
540, כן, נצלול ישר למספרים, מה שנקרא, או נמרי, 545 מיליון דולר רווח נקי, לחברת אלעל ב-2024, זו השנה כמובן הטובה ביותר בהיסטוריה של...
זה מספר מטורף, 545 מיליון דולר.
כן, זה מספר באמת יוצא דופן, זה מספר שאולי בחלומות הוורודים ביותר של אלעל, לפני כמה שנים שהם היו רגע לפני פשיטת רגל, הם לא חלמו שהם יגיעו למספרים כאלו, ואגב אנחנו מדברים, שימי לב, על קפיצה של יותר מ-350% ברווח הנקי מ-2023-2024, והאירוע הזה וההכנסות הכלכליות המאוד משמעותיות, כמובן גם מתורגמות, נשים מראש את הדברים על השולחן, לא להורדת מחירים לנו הצרכנים, אלא לחלוקת מענקים מאוד גדולים לכל עובדי החברה. כשאנחנו מדברים קודם כל על הטייסים, כ-600 במספר שירוויחו, 68 אלף דולר מענק תוף שנה, כ-250 אלף שקל לכל טייס, אנחנו מדברים על כל העובדים הנוספים.
מה? אבל דין, זה נורא מרגיז, היה אפשר להפחית קצת, בונוסים זה אחלה, באמת, יפה מאוד.
עד משמעית.
אבל לנו, קצת, להוריד מ-1800 ל... אני יודעת כמה... 1400 כרטיס לניו יורק, ללוס אנג'לס, לא יודעת.
נכון, נכון. כשאלה מציגים בעצם את הדוחות שלהם היום, הם מדברים על כך שהמחיר עלה רק ב-14% מאז 2023, כשמנסים להבין על מה אנחנו מדברים כאן, אז אלעל מסבירים שהם עושים ממוצעים של כל המחירים, של כל הקווים, ולכן המחיר עלה ב-14%. אנחנו מכירים כמובן טענות שהמחירים עלו הרבה יותר בחלק מהקווים, כך שהממוצע הזה אולי משחק לטובת הכותרת, אך לא באמת לטובת המציאות, ואנחנו מדברים על כך שביום שבת אנחנו נראה את חברת יונייטד חוזרת לכאן לפעילות אחרי תקופה ארוכה, דלתא תחזור בתחילת אפריל, ואז אולי באמת נראה את התחרות נכנסת לתוקף כמו שהיא צריכה להיות.
מה שנקרא, לא נראה יותר את המחירים המשוגעים האלה, ואל תתחיל להוריד, יהיה גם, אני מעריכה, ירידה ברווחים, אבל לא חשוב, לפחות שאנחנו נהנה קצת, שיהיה לנו איזשהו מבחר.
נכון, אין שאלה, תראי, בסופו של דבר אנחנו מדברים על זה שבמשך שנה וחצי, אגב, צריך לתת מילה טובה, לאלה, להרקיע, לישראל, עיר חיפה, קיימו תעופה ישראלית בזמן מלחמה, לא מובן מאליו, לא קורה כמעט,
מי הוא לבד בשמיים,
לא קורה נקודה, בדיוק,
נכון.
הם גם לבד בשמיים, מצד אחד, שפו גדול, מצד שני, חייבים לראות איך המחירים הללו וה... תוצאות באמת מטורפות, שוב, 545 מיליון דולר רווח נקי, אחרי כל ההוצאות, צריכים לראות איך זה גם מתגלגל אלינו. אגב, מילה על המנכלית של אלעל, אם תרצי, אנחנו מדברים על כך שעלות שכרה מסתכם בשנת 2024, ולא פחות מ6.5 מיליון שקל, כשאנחנו מדברים על בונוס של יותר מ300, סליחה, יותר מ3 מיליון שקל, ועוד מניות, ועוד עלות שכר, סך הכל יותר מ6.5 מיליון שקלים, זה שכר מנכלית חברת התעופה הישראלית.
הפסקתי לנשום לרגע, תגיד יעדים מבוקשים לפסח דין.
אני מבקשים לפסח, קודם כל תמיד יוון, ודאי שאנחנו רואים שמזג האוויר עכשיו מתייצב, אנחנו נכנסים לעונת האביב, אז יוון, וגם שם אגב המחירים לא צפויים להיות גדולים, אנחנו כבר לא נראה מחירים גם לא של וויז ולא של ריינר ב10 ו-20 דולר, אנחנו כמובן צפויים לראות את יוון בכותרות שוב, נראה גם את ארצות הברית וניו יורק, ולא סתם גם ישראל עכשיו הגישה בקשה כדי לפתוח את הקווים לניו יורק לארצות הברית, כולם מבינים שאלו קווים רווחיים מאוד, ולכן אנחנו נראה גם בתקופה הזו ארצות הברית, ושוב איטליה, רומא, ושוב נראה את יוון, אלו היעדים המובילים, כפריסים כמובן עם לארנקה, ואגב יש גם יעדים חדשים שנכנסים, שזה מאוד מעניין, כמו אלבניה למשל.
אלבניה?
כן, כן, אלבניה שהפכה להיות גם היא מדינה שישראלים עכשיו לאט לאט מכירים, בעצם אם נסתכל רגע על התמונה המלאה, טורקיה נשכחה לחלוטין ממפת התיירות שלנו.
מחפשים אלטרנטיבות, לגמרי. מחפשים
אלטרנטיבות.
יפה. דין פישר, כתב התחבורה של חדשות 12. תודה רבה, דין.
תודה רבה,
ענת. שלום, שלום, להתראות. עכשיו בורסה, כמו שאמרנו, ארז וילף, מנהל השקעות בכיר, אלטשולר שחם, שלום ארז.
שלום, אחר הצהריים טובים.
שנתחיל אולי בתוצאה הטובה של האינפלציה.
כן.
נתונים, נתונים לא רעים בדיוק, ושם לכן המסחר התחיל כבר לפני שעה וחצי, אבל בנתונים חיוביים.
נכון מאוד, המדד המחירים לצרכן בארצות הברית התפרסם היום בצהריים, והפתיע לטובה, זאת אומרת, האינפלציה מתחת לצפי, ואנחנו ברמות של אינפלציה שנתית של 2.8, שזה מעודד, לאור החששות של המשקיעים שהאינפלציה בארצות הברית מרימה את הראש.
מה זה אומר על סיכויי הורדת ריבית?
הולכים וגוברים, ככל שאנחנו מקבלים ודאות לגבי האינפלציה, שהשוק מאוד אוהב את זה, וראינו באמת בתחילת המסחר עליות שערים חדות שהתמתנו כרגע, כשמדד ה-S&P 500 אחרי שעלה כמעט אחוז, הוא כרגע סביב רמות הבסיס, אבל זה נובע מעוד חוסר ודאות שהוסיפו כשפוטין צייץ לפני שעה, שהוא לא מעוניין בהפסקת אש עם אוקראינה, זאת אומרת, שוב גם סוחר את חוסר הוודאות הזה, ובהחלט אנחנו חווים שבוע של תנודתיות מאוד מאוד גדולה בוולסטריט.
כן, אנחנו ממתינים לשליפה הבאה, עכשיו תסכם לנו מה היה אצלנו.
מלחמת רוסיה-אוקראינה, הכל מאוד משפיע השוק האמריקאי.
נכון, עכשיו אצלנו, הבנקים... עשו היום המסחר...
ריקאברי מאוד מאוד משמעותי, השוק המקומי עולה 1.5%, זאת אומרת, מה שקורה בוול סטריט לא משפיע על ישראל, הבנקים עולים בהחלט 2% כרגע, אחרי עונת דוחות טובה מאוד, שהסתיימה אתמול, עם תחזית מאוד אופטימית לתוך 2026, תשואה על ההון של דו ספרתית אצלהם.
זה המדדים בכללי לסיום, ארז?
תל אביב 125, עולה כרגע 1.5%, בהובלת הבנקים וטבע שעולה בצורה מאוד מאוד משמעותית בוול סטריט, שמשפיע גם על המדדים בארץ.
כן.
זה הצד החיובי כרגע.
יפה, ארז וילף, תודה רבה. להתראות. שלום, שלום. איפה הכסף? סיימנו. עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן. על השידור, סתיו קורנס, בדיגיטל ירון זאב, יחיה כהן ורעות מתתיהו ארגון. מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מליניאק, ועכשיו, שלום אריה.
שלום ענת.
טל שלב כבר מחכה פה.
שלום לשכם.
שלום טל.
קל לך.
תשמעי, שמעתי את הדקה האחרונה שלכם, מספרים פעם שאשכול בא אליו מישהו ואמר לו, יש בצורת. הוא אמר, איפה? אמרו לו, בצפון הנגב אין גשם. הוא אומר, וואי נבלתי, חשבתי באמריקה.
יש שם אבל סיפור מעניין עם שפעת עופות מסוג מסוים מאוד מאוד מאוד. אין ביצים, מוכרים ביצה בלא יודעת כמה דולרים. זה מטורף מה שקורה שם וצריך לשים לב לזה.